9:30 למעשה, ואנחנו ממשיכים עם הנושאים שעל סדר היום. אנחנו רוצים להתחיל להתעסק באופן רציני במבחני פיזה, ואולי נאמר משהו אחד, כי מבחני פיזה בודקים שורה של נתונים, אבל הם בעיקר קשורים לנתונים של מערכת החינוך הכללית, הלא חרדית. נתוני מערכת החינוך החרדית, בוודאי לבנים, יש להם נתונים אחרים. יש להם נתונים אחרים שחשובים. לדוגמה, אנחנו יודעים בישיבה שיש בחור שהוא למדן גדול, אבל הוא לא מגיע לתפילות. זה בעיה. הוא מגיע לתפילות, אבל וגם למדן גדול, אבל באסמודה הוא לא חזק, ויש בקיאות, ויש עיון. כל המערכת בעולם הישיבות שונה לגמרי, אבל אם זאת צריך לסייג ולהגיד שגם בפיזה, וזה כמובן מצחוק, אבל בפיזה, מבחן פיזה עומדים גם לבחינה גם התלמידים החרדים. הנה המספרים. בבית ספר חרדים של הבנות נדגמו, יש 419 בתי ספר חרדים לבנות, מתוכם נדגמו 15,633 תלמידות חרדיות לבנות. בתי ספר חרדים לבנים יש 799, 9% ממערכת החינוך. נדגמו 6 בתי ספר של בנים חרדים, 181 תלמידים, כ-2% של תלמידים בכל מחזור, גם הם חלק מהנתונים. כמובן שממלכתי דתי בנות וממלכתי דתי בנים גם הם בתוך הדגימות הללו. סגי התלמידים הישראלים כולם, כולל החרדים, נמצאים מתחת לממוצע של מדינות ה-OECD בקריאה, מתמטיקה ומדעים. ישראל מדורגת במקום ה-37 מתוך 77 המדינות שנזכרו. בתחתית הרשימה בתוך ישראל, כמובן, תלמידים בדואים מהדרום, שהם לפי לשון הדוח שיעור מתקשים גבוה בכל התחומים. משרד החינוך כבר הודיע שהוא יקים צוות חינוך מיוחד. צריך באמת כמובן לבוא חשבון גם עם שלושת שרי החינוך האחרונים, לימור לבנת, גדעון סער ונפתלי בנט. כל הנתונים הללו מציסים וכואבים מאוד, וכותרת ראשית הבוקר בעיתונים, נכשלנו בחינוך, לא נעים בכלל. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדוקטור חיים שקד, ראש המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום.
בוקר אור.
אתה בעצם מכשיר מורים, אתה מכשיר את, נכון. את מי שאמור בסופו של דבר להתמודד, ובטח יש לך מחשבה למה אנחנו עומדים מול תוצאות מביכות שכאלה.
כן, בהחלט. אז באמת הרבה מאוד גורמים משפיעים ככה על ההישגים של התלמידים, וזה תלוי בהרבה מאוד דברים, אבל בסופו של דבר מחקרים מלמדים שהגורם עם ההשפעה הגדולה ביותר על הישגים של תלמידים זה האיכות של המורים. אז בהחלט גם לנו כמוסדות שמכשירים מורים יש תפקיד מרכזי, אבל למשרד החינוך יש הרבה מאוד מה לעשות בשיפור איכות המורים, והדברים האלה כנראה לא נעשו מספיק, וזו כנראה אחת הסיבות המרכזיות לתוצאות הכל כך עגומות
האלה. מה זה אומר שיפור איכות המורים? ואיך זה תלוי במשרד החינוך?
משרד החינוך צריך להפעיל גם מנגנוני סינון יותר טובים, וגם לשנות את מנגנון השכר, את מנגנון התגמול. היום מורה בתחילת הדרך מקבל משכורת מאוד נמוכה. ורק עם השנים המשכורת נהיית יותר ויותר נאותה. וכשחבר'ה צעירים חושבים האם ללכת לתחום החינוך או לא, הם לא מסתכלים על השיפור בשכר שיהיה לאורך השנים, הם מסתכלים על המשכורת ההתחלתית. אז המשכורת בסופו של דבר נהיית סבירה, אבל זה שבתחילת הדרך היא מדי נמוכה, זה מרתיע אנשים איכותיים מלבוא למערכת החינוך.
טוב, אז זה לא רק משרד החינוך, זה עניין כללי גם של משרד האוצר, לשים את הנושא בסדר עדיפויות גבוה יותר.
נכון, אני חושב שמשרד האוצר דווקא מעוניין לתגמל בצורה יותר טובה את המורים הצעירים. דווקא מי שפה יש לו תפקיד בעייתי זה ארגוני המורים. ארגוני המורים לא מוכנים, דואגים בעיקר למורים הוותיקים יותר, דואגים פחות למורים החדשים, ואז אנחנו לא מצליחים למשוך אנשים איכותיים למערכת החינוך.
תגיד, אתה גם חושב שהרבה כסף מתוך תקציב החינוך הולך לכל מיני עניינים שאולי אפשר לוותר עליהם, כל מיני מחלקות ומעטפות של פיקוח, וצריך פשוט לשלם יותר למורים?
אני חושב שבהחלט יש בעיה בסדרי הקדימויות בהקצאת התקציבים, אבל לאו דווקא מעטפות של פיקוח, שזה פופולרי לומר את זה, אבל זה לא באמת המספרים הגדולים. אבל למשל, הקטנת כיתות, שזאת רפורמה שהשר היוצא נפתלי בנט הוביל בגאווה רבה. זה משהו שעולה הון כסף ולא באמת משפר את ההישגים של התלמידים. אותו דבר בתי ספר של החופש הגדול, זה עוזר להורים להסתדר בימי החופשה, אבל זה לא באמת משפר. אנחנו עושים דברים שיש להם מטרות אחרות, אולי אפילו מטרות פופוליסטיות קצת, ולא עושים את מה שצריך כדי לשפר. בסוף מה שחשוב זה האיכות של המורים והאיכות של המנהלים.
דוקטור שקד, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, תקציב החינוך הוא הגדול ביותר. שרי החינוך של מדינת ישראל, הם לא אידיוטים, הם יודעים כנראה מה שאתה אומר. איפה הכישלון? מה הם לא הבינו? או שוב ושוב ושוב עושים צעדים ורפורמות, וזה מביא את עוז לתמורה, וזה מביא את יד למורה, יד לתלמיד, כל אחד עושה את זה שלו. בסופו של דבר, הם גם מכירים את התיאוריות שלך, הם גם מכירים את הדברים שבשמם אתה מדבר, והם נכשלים, למה?
כן, תראה, גם הם, ואם לא הם, אז בטח היועצים שלהם מכירים את המחקרים האלה, אבל הרבה פעמים שרי החינוך מעדיפים ללכת על מהלכים שיש להם פירות לטווח הקצר, ולעשות השקעת עומק שתניב פירות בעוד כמה שנים, זה לא כדאי לאף שר, תבין, זה לא הוא יקצור את הפירות, ולא הוא יראה את התהילה, ולכן אנחנו הולכים על דברים שהם הרבה יותר מהירים, אבל הרבה פחות יעילים.
אז אתה שם, אתה שם בהחלט את האשם על כתפיהם של השרים.
כן, אני חושב שבחינוך חייבת להיות איזושהי מועצה לאומית בלתי תלויה ולא פוליטית, שתוביל מהלכים ארוכי טווח, כי השרים מטבעם, וזה בסדר, וזה תפקידם, הם אנשים פוליטיים, ויש להם שיקולים הרבה יותר קצרים. ובחינוך חייבים שינויים שלוקחים שנים, שינויי עומק.
ממש לסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי טיפה כללית יותר. יכול להיות שכל המבחנים האלה הם פחות מתאימים לעידן שלנו, כשהיום תלמידים הם בגלל שהם חשופים להרבה יותר מידע, אז מצד אחד הם יותר בוגרים, אפשר לומר אולי מעורבים, מצד השני הם אומרים, אוקיי, אין לחץ, כשאני ארצה ללכת למחשבים, אני אשלים את המתמטיקה שלי או ישלים יחידות, ויכול להיות שהיום הידע עובר בצורה אחרת, ופשוט צריך למדוד את כל התלמידים אחרת?
לא, 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 אני חושב שהמבחנים האלה הם מאוד מאוד עדכניים, ומאוד ארגון ה-OECD ומי שמוביל את מבחני פיזה, הם בונים מבחנים מאוד מאוד חכמים, שממש לא מייצגים את השיטות הישנות של מדידת ידע. הם באמת בודקים, המבחנים האלה באמת בודקים עד כמה תיכוניסטים לקראת ככה סוף התיכון יוכלו להשתלב בהצלחה בעולם המבוגרים. והתוצאות העצובות של מדינת ישראל מלמדות שהחבר'ה שלנו, התלמידים הישראלים,
לא התבגרו לעולם.
התקשו להשתלב בתעסוקה ובחברה, כן.
כן, טוב, מעניין מאוד. דוקטור חיים שקד, ראש המכללה האקדמית לחינוך עמדת הדרום, תודה ששימחת אותנו הבוקר הזה.
אני מצטער, זה המצב שלנו, אבל בעזרת השם יהיה טוב.
אמן, אמן, תודה.
כל טוב.
אנחנו ממשיכים...